אני שוב חוזר, ספר תפארת ישראל, מת המהר"ל מפראג, פרק תשיעי. במהדורה שלפנינו זה בעמוד למד א', בעמודה השמאלית. מה כל כך מסובך מה שאני אומר? פשוט צריך להקשיב. בשורה השנייה. והנה, המצוות האלו. כלומר, אנחנו דנים כאן ביחס בין מעשים גשמיים לבין המצוות. אנחנו עושים מעשים גשמיים, בסדר, בין המעשים הגשמיים לבין העולם הבא. כן, המצוות הם, המצוות הם מעשים גשמיים. ואז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שמעשה שהוא גשמי מקנה הצלחה? מה המשמעות של המילה הצלחה אצל המהר"ל? חיי נצח, כן, עולם הבא. איך יכול להיות? ואז המהר"ל אמר שגם לדעת המבקרים את הערך של המצוות הגשמיות, הרי יש הרבה מצוות שהן או מזכחות את הנפש, כגון התפילה והצדקה, ויש הרבה מצוות שהן הידמות לדרכיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן גם הן מקנות נצחיות, כלומר אפילו לפי שיטתם של הרציונליסטים, יצטרך להסכים שחלק מן המצוות בוודאי שעושות את האדם לראוי יותר לדבקות בעליונים. לציין שזה לא בדיוק כמו, למשל דעת הרמב״ם. לפי הרמב״ם, גם המעשים שמביאים למידות טובות, כגון חסד, צדקה ומשפט, אינם גורמים לדבקות בקדוש ברוך הוא, אלא אם כן הם באו מתוך דעת השם, מתוך שאדם השכיל את האלוהות. לפי המהר"ל זה לא כך. עצם זה שהמעשים האלה, חסד, צדקה ומשפט, הם דרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה בעצמו גורם לדבקות. בסדר? גם אם האדם לא משכיל. יש איזה גן, חלוקה כלשהי. והנה, המצוות האלו, אני קורא כאן בשורה השנייה של העמודה השמאלית, בעמוד למד א', במהדורת הונינג. והנה, המצוות האלו, ואם שהם מעשים גשמיים, בין ספק שהם קונים אליו ההצלחה האחרונה, כלומר, מקנים לאדם חיי נצח, דבקות בשם, או אם תרצו, חיי העולם הבא, מצד הדיבוק בו יתברך, כי הם צירוף הנפש, כאשר יש לאדם הידמות לבוראו, והחוטא בהם מביא עליו עונש הקריטה והפירוד ממנו יתברך. והנה, אלו המעשים הטובים, מייחדים נפש האדם האצולה מן השם יתברך, להוציא אותה מן הטבע אשר משותף האדם משאר בעלי חיים, כאשר יש לו על ידי מעשים אלו דבקות בו יתברך ויתעלה. כאן זה הסברה קצת יותר מעמיקה, אני חושב שזה ניסוח, לפעם הראשונה כאן המהר"ל אומר את זה, שהנפש מצד הטבע הראשוני שלה היא דבוקה בשם. כלומר, יש דבקות לנפש מלכתחילה. אז למה בכלל צריך להתאמץ? זה בגלל שהנפש בעולם הזה מעורבת עם הטבע. והטבע מהווה מסך חוצץ בין הנפש לבין מקורה, ולכן אנחנו זקוקים למצוות כדי לצרף, כאן לזכך את הנפש מן הטבע ולדבק אותה במקורה. בסדר? עד כאן מובן? כן. כן, השאלה היא במקומה, כשהמהר"ל אומר כאן נפש, הוא מתכוון לנשמה. בסדר? זאת למה? משום שהביטויים האלה, נפש, נשמה, רוח וכדומה, מקבלים משמעות שונה לפי ההקשר. צריך כל פעם לדעת לפי ההקשר, שבו הדברים נאמרים, למה הכוונה. זהו, אז אתה שואל יפה. אז אם כן, הנשמה לא צריכה זיכוך, הרי היא תאורה מלכתחילה. נכון. אבל, כיוון שבעולם הזה היא מעורבת בענייני הטבע, זה מרחיק אותה. זה כמו נגיד חתיכת זהב שהתלכלכה בבוץ. אז הזהב נשאר זהב, אבל צריך לרחוץ את זה. הרחיצה הזאת, הניקוי הזה, זה המצוות עושות את זה. בסדר? כלומר, זה שונה מאוד למשל מהגישה שהיא כנראה הגישה של הרמב״ם, שהנפש איננה נצחית מלכתחילה. ולכן צריכה לעשות מאמץ כדי להפוך לנצחית. כלומר, לפי הרמב״ם ולפי חלק מהאסכולות הפילוסופיות, לנפש יש רק פוטנציאל, פוטנציאל של נצחיות. זה נקרא בשפה של חכמי מהביניים, הכנה. כן, יש לנפש הכנה אל חיי הנצח, אבל אם היא לא תשכיל, היא לא תהיה נצחית. מה שאין כן המהר"ל, שהולך לפי האסכולה האחרת, שאומרת שהנפש אצולה מקודש, היא מלכתחילה נצחית. רק שיש לה עיכובים להופעתה. מובן? זה שתי גישות שונות לגמרי. זה ויכוח שהיה בימי הביניים, ועוד אפילו בעת העתיקה אצל הפילוסופים. וגם הוויכוח הזה הופיע מחדש אצל חכמי ישראל, בין הרמב"ן לבין הרמב"ם וכדומה. עד כאן מובן? אגב, יש לרב קוק בנושא הזה גישה מיוחדת במינה, אבל קודם כל נלמד את דברי המהר"ל. כן. מה נכון? הוא שאל בין שתי דעות, מה נכון? מה התשובה? פראי? הרב קוק, יפה. זאת אומרת. אבל אם זה היה קל הפעם, בגלל שאני הקדמתי שיש לרב קוק דבר עמוק בנושא הזה. בסדר? אבל זה נכון שאצל הקדמונים היה ויכוח סוער בנושא הזה, ולרב קוק יש גם רעיון משלו. אנחנו נגיע לזה, בסדר? אולי אתם יודעים מה, אני אגיד לכם ישר. היה, קודם כל, קודם שתדעו איפה זה התחיל. זה התחיל בוויכוח בין תמיסטיוס לבין אלכסנדר מאפרודיסיה. תמיסטיוס, אחד ממפרשי אריסטו בעת העתיקה, אמר שהנפש היא כמין ניצוץ אלוהי שקיים לנצח, רק שהוא מסתבך, מתלכלך בעולם הזה. הדעה הזאת אומצה על ידי הרמב"ן והמקובלים בכלל. בדרך כלל המקובלים מדגישים את הנקודה הזאת, שיש לנשמה או לנפש יסוד של נצחיות. שכנגדו, הלא הוא אלכסנדר מאפרודיסיה, שחי בזמן התנאים, בדורו בערך של רבי שמעון בר יוחאי, והוא אומר שלא. הוא אומר שאם האדם לא יתאמץ ולא ישכיל, הוא ימות כמות הבהמה. אין לו קשר לאלוהות, וכל היכולת שלו להפוך לנצח, זה על ידי מאמץ אדיר, על ידי שהוא יקנה את המושכלות, ועל ידי שאדם מאחד את הדעת שלו עם דעת האמת הנצחית, הוא הופך בעצמו להיות חלק מהנצח. במילים אחרות אפשר לומר, לפי השיטה השנייה, זה כמעט לומר שהנפש לא קיימת. מובן? או שאין נשמה. מובן מה שאני אומר? הדעה השנייה, אני חוזר על זה. הדעה השנייה אומרת שהאדם זה בעצם בהמה. אבל בהמה עם פוטנציאל. אם הוא יתאמץ, הוא יקנה לעצמו את חיי הנצח, מה שנקרא ההצלחה האחרונה, בלשון של אז. בסדר? לא יתאמץ, מת כמו חתול, נדרס, שאין לו חלק לעולם הבא, לא בגלל שהוא רשע, אלא בגלל שהוא בכלל לא בסקאלה. עד כאן מובן? הדעה הזאת של, של אלכסנדר מאפרודיסיה, היא פחות או יותר נראה שהיא שיטתו של הרמב״ם במורה נבוכים, לפחות ככה המהר"ל הבין את הרמב״ם. בסדר? עד כאן זה ברור? כן. לפי השיטה הראשונה, אתה שואל, למה צריך בכלל לעבוד? נכון? תשובה. אם הנפש לא תתאמץ, אז היא תישאר אמנם לנצח, אבל כמו גרגיר יבש, ללא פיתוח. אם תתאמץ, היא תהיה כמו שיבולת חיטה מפותחת. כלומר, היא תוסיף זוהר והשכלה. אבל היא אמנם קיימת, היא אמנם קיימת לפן נצחי, אבל זה לא משהו משהו. אומרים, מה זה הגהינם של הרשעים? שמכניסים אותם לבית המדרש. כן? אומרים, הנה, אתה תיכנס עכשיו לגן עדן. אז יופי, מה עושים בגן עדן? לומדים תורה, אוי ואבוי, גהינם. כן? זאת אומרת, אז אין לו שייכות אמיתית למה שנעשה שם. או, כשונו של המהר"ל, הנפש בעולם הזה מעורבת עם הטבע, והטבע מאפיל את זוהרה. ולכן יש צורך במצוות כדי לצחצח את זוהרה, לזכרה. עד כאן ברור?
שצריך להיות שלילי בעולם הזה,
ואתה צריך לחזור למצב אפס. זה לא שאני חוזר למצב אפס, אפשר להגיד לפי הרמח"ל יותר מזה. כיוון שקניתי זכות, אז הזוהר עוד יותר עליון. כן, זה שיטה של הרמח"ל, מה שאני אומר עכשיו. הרמח"ל אומר, הנפש, אחרי שהיא מזדככת בעולם הזה, לא חוזרת למצבה הראשוני, טרם ההצלתה, טרם ירידתה לעולם הזה. אלא אדרבה, כיוון שהאדם התאמץ, אז הוא קנה את זכות קיומו מכוח עצמו. ואז יש לו העצמה של הזהות שלו. בסדר? אז הוא עוד יותר גדול. אם אתה ראית פעם, לא יודע אם תיקנת מבחנים או שתקנו לך מבחנים, אבל כשהתשובה היא נכונה, עושים V כזה, נכון? שים לב שהזרוע הימנית של ה-V והזרוע השמאלית של ה-V אינן שוות. מדוע? בהתחלה היית באידאל העליון, ירדת על המציאות. אבל כשאתה עולה בחזרה, אתה עולה למעלה מזה, עד אינסוף. שים לב שהקו הולך ומדקק באופן אסימפטומטי. בסדר? אמרתי את זה אתמול למורה לשעבר, אמר, וואה, זה נכון. טוב, זה מצחיק. טוב. כן, אז זה שתי השיטות. אפשר להגיד, כמו שאמרנו, זה טימסטיוס ואלכסנדר מאפרודיסיה, או הרמב"ן והרמב"ם, רואים שהמהר"ל כאן הולך לכיוון שהנפש היא אצולה מן השם יתברך, נכון? ככה הוא אומר. איך הוא אומר כאן? הנה אלו המעשים הטובים, מייחדים נפש האדם האצולה מן השם יתברך, להוציא אותה מן הטבע, לבריאות, אשר משותף האדם משאר בעלי חיים, כאשר יש לו על ידי מעשים אלו, כלומר המצוות, דבקות בו יתברך ויתעלה. ולכן אין בהם תמיה כלל, איך המעשים האלו מביאים אל האדם הצלחה עליונה, ועל ידי המעשה הרע מביא עליו עונש נצחי. מה אומר הרב קוק? הרב קוק בפירושו לפרקי אבות, בתוך עולת ריח חלק ב', על המשנה של כל ישראל יש להם חלק העולם הבא, אומר שגם הרמב״ם וגם הרמב״ן צודקים, אלא שכל אחד דיבר על משהו אחר. הרמב״ם דיבר על הנפש האנושית הכללית, מה שנקרא גויים, והרמב״ן דיבר על נשמות ישראל. נשמות ישראל הן נצחיות בטבען, כנתון ראשוני. נשמות הגויים אינן נצחיות, אלא אם כן הם קונים את הנצחיות. עכשיו כאן נשאלת השאלה, מה יותר כדאי להיות? האם יותר כדאי להיות יהודי או גוי? לכאורה, יש מעלות לזה, מעלות לזה. אם אני יהודי, אז יש לי תעודת ביטוח. אומרים לי, תשמע, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, אל תדאג. תעבוד, אתה לא צריך יותר מדי להזדעזע. נעזור לך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל יש פה בעיה. מכיוון שלכל ישראל יש חלק לעולם הבא, אז יכריחו אותי, מה שלא יהיה, יעשו ממני קציצות, עד שיהיה ראוי לחיי העולם הבא. ייסורין, גיהינם, גלגולים. בקיצור, אצטרך לעבור, אין סוף כמעט, מדורי גיהינם, כדי שיהיה ראוי, בסופו של דבר, לזכות לחיי הנצח. אז אם תגיד, אבל אני רוצה לצאת מהמשחק, לא. אדוני, יש לך נפש נצחית, נשמה עליונה, אנחנו לא מרשים לך לצאת מהמשחק. בסדר? אז יש בזה גם קושי גדול בלהיות יהודי. בלהיות גוי, בוא נראה. מצד אחד, אין תעודת ביטוח. יכול להיות שהגוי לא יזכה לך יהיה עולם הבא. אבל אם הוא רוצה, יזכה. זאת אומרת, מותר לצאת מהמשחק. מה? הגוי נכנס למשחק, הוא נמצא בעולם הזה. עכשיו, הוא צריך לדעת, יזכה לחיי העולם הבא? לא יזכה. תלוי.
אם הוא רוצה, הוא צריך להיכנס למשחק.
נכון, נכון. הוא יכול להיכנס למשחק, והוא יכול גם לצאת ממנו. זאת אומרת, אין הכרח.
זה לצאת, הוא לא יכול להתחיל.
לא, הוא יכול להיות רשע. זאת אומרת, הוא יכול להיות רשע גמור, לחיות חיי בהמה, ואז הוא מת כמות הבהמה, ולא זוכה לחיי העולם הבא. מבסוט. לא הפסיד כלום. הפסיד הרבה, אנחנו יודעים שהוא הפסיד הרבה. הפסיד את הנצח. אבל סך הכל, זה בחירתו. מצד שני, אם הוא רוצה לחיות חיי נצח, לאור באור החיים, אין שום בעיה. בבקשה, קיים שבע מצוות בני נוח, יש כמה פרטים. תתעלה, תזדקח, תזכה. אני שואל את השאלה אם ככה, מה יותר כדאי, להיות יהודי או גוי? יכול להיות יותר כדאי להיות גוי. לעולם הבא אני יכול לזכות, ואם אני לא רוצה, אני יכול גם לא לזכות. נו? עכשיו, ההוכחה שזה יותר כדאי להיות גוי מאשר יהודי, זה מובן מה שהרב קוק אומר? עכשיו, הראיה שזה יותר כדאי להיות גוי מאשר יהודי, זה שיש יותר גויים מיהודים. יש בערך יהודי אחד לאלף גויים. במקרה הטוב. כלומר, 999 מעדיפים את המסלול האופציונלי, רק אחד מאלף רוצה את חיי הנצח.
לא רוצה,
הוא נולד. ככה הוא נולד, אתה אומר. זה כפייה מסוימת, אתה אומר. כלומר, מה בכלל אני שואל את השאלה אם כדאי להיות יהודי או גוי, כפי כי שואלים אותי? כן? עד כאן שאלתך. אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? תשובה. אני בחרתי מה להיוולד. נכון? נכון, אני יודע, אתה יודע. לפעמים אנשים לומדים אצלי שנים, אני אקרא משהו. אנשים לומדים אצלי שנים, ואני אומר במשך שנים דברים, יום אחד הם אומרים, וואי, זה חדש לגמרי. למה רק עכשיו אתה אומר? אני מלמד אותך איזה כבר 5 שנים, אתה לא שם לב. כן? אז לכן זה לא כך נורא שאני חוזר. אז אתה צריך לסלוח לי שאני חוזר. בסדר? זאת אומרת שאני רגע חכה, אם כן ברור שאני בחרתי אם לרדת לעולם הזה בתור יהודי או בתור גוי, או בכלל אם לרדת לעולם הזה בכלל. שאם לא כן זה לא פייר, למה לדרוש ממני דין וחשבון אם אני לא בחרתי להיות מה שאני? יכול להגיד שמה, אני לא רציתי לשחק את המשחק, מה אתם רוצים ממני? לכן אתה מוכרח לומר שבחרתי, זה מוסרי. האמיתי הדברים מפורשים במסכת ראש השנה, דף י' א', עמוד א', בברייתא שמה של רבי יהושע בן לוי, שאומר, כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. הוא מפרש רשי, לא כרמב"ם, אבל מפרש רשי, מה זה לדעתן נבראו? שעלם, אם רוצים להיברא, ואמרו הן. זה מעניין מאוד הדבר הזה. כאילו הקדוש ברוך הוא שואל את הנבראים לפני בריאתם אם הם רוצים להיברא. יש פה קושי לוגי מסוים, את מי הוא שאל אם הם עוד לא היו. נכון? על זה נתגבר, מה?
על זה שאתה בוחר את המשפחה שלך.
אני בוחר באיזה משפחה להיוולד, לאיזה אומה, לאיזה זהות. הנה, אתה אפילו מברך כל בוקר שלא עשה אני גוי. אם הייתי גוי זה לא היה אני, למה אני מברך שלא עשה אני גוי? אלא שאתה קיימת את בקשתי, שלא גוי עשה אותי. לא גוי עשה אותי, אלא יהודי עשה אותי.
אבל הרב, מחילה. גם גוי היה עשת בן אדם, לא משנה, כי הולכים לפי
האמא. לא משנה.
לא עשתני גויה, אני כבר צריך להגיד.
זה פרטים.
לא
עשתני
גויה.
לא עשתני. כן, אבל זה פרטים. כן, עכשיו. אם כן, הדברים מפורשים גם במשנה. כן? המשנה אומרת, על כוחך אתה נוצר. ועל כוחך אתה נולד. אגב, זה אחת המשנה שאנחנו נולד בקרוב בשיעור בפרקי אבות. ועל כוחך אתה חי. ועל כוחך אתה מת. ועל כוחך אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הפעם הראשונה שקראתי את המשנה הזאת, הזדעזעתי עמוקות. אמרתי, ראי, זה לא פייר. זה אכזרי, המשנה הזאת. כן? דפקו אותך, אין לך ברירה. אתה לא שואלים אותך, אתה תן לי לחשבון. מה זה? ככה אלוה מוסרי מתנהל? לא מקובל, נכון? אתה צריך את זה להבין יותר לעומק. השלב הנקרא נוצר. מה זה? הרי זה מתחיל, מעל כוחך אתה נוצר. מהו השלב הזה בחיים הנקרא נוצר? מה?
התקדשות.
איזה התקדשות?
הביאה.
הביאה? הראשונה? לא, מה פתאום? ההפריה, מה ש... רגע... ההפריה איננה יצירה. אצל חז"ל יש שלושה שלבים של האדם בתור עובר. השלב הראשון נקרא פקידה. ופקודתך שמרה רוחי. זה השלב הראשון הנקרא פקידה, נקרא בעברית של ימינו הפריה. נו, זה נכון. למה יקשן? פקד הצהרה, הכוונה, שנתן לה הריון, כן, ודאי.
הוא נתן לה?
הוא נתן, ודאי. נתן שההפריה הצליחה, ודאי. עכשיו, השלב השני נקרא אצל חז"ל יצירה. מה זה יצירה? זה 40 יום אחרי הפקידה.
זה מה ש... הפקידה זה הביאה?
הפקידה זה ההפריה. הפריה זה ההתלכדות של הביצית עם הזרע. לא, מה פתאום?
אחרי?
היצירה זה 40 יום יותר מאוחר. מה זה 40 יום יותר? מה קורה 40 יום יותר מאוחר לביצית המופרט? מתחילים להתרקם האיברים, ככה ביטוי אצל חז"ל, או אצל אנשי המדע בימינו, אומרים שזה ראשית מערכת העצבים. זה 40 יום אחר כך. הפקידה זה ההפריה.
שזה מה? מתי זה?
זה בהתלכדות של הביצית עם הזרע. אני לא מבין את השאלה שלך.
שמי קשור לזה?
מה?
על הביצית והזרע.
הזרע במינה, והביצית מהם? מה הבעיה?
זה לא, אז נחזור עוד הפעם. איך הקדוש ברוך הוא פקד את שרה? זה מה שלא מסתדר.
פקד את שרה, שהוציא אותה מהקרותה, זה הכוונה.
אז מה זה הפקידה פה עכשיו? שאמרת שההתחברות עם הביצית והזרע.
נכון, זה הפקידה. לזה חז"ל קוראים פקידה. אני לא יודע, אני לדבר פשוט עברית, קטן.
אני מבין את העמי לעברית, או ברוך השם.
יפה.
אני לא מבין, כן, פעם אחת אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה, ופעם השנייה הזרע עם הביצית.
זה אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא עשה את הזרע עם
הביצית. כל הקדוש ברוך הוא עשה, השם
אמר. לא, יש דברים שהקדוש ברוך הוא מותיר ביד הטבע. היה פה נס אצל שרה, נכון? היא נפקדה, זאת אומרת עד עכשיו. כל ההפריות האלה נכשלו, אצל שרה זה הצליח, מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא עשה את זה. עכשיו, נחזור.
זמן המצווה, נכון?
לא.
אז כמה זמן זה אחרי?
אז עכשיו אתה שואל שאלה נוראית. מה ההפרש הזמן בין הביאה לפקידה? זה מה שאתה שואל. אבל לא הסברת את עצמך. כן. זה תוך 24 שעות. בסדר. יכול גם 3 ימים יכול לקחת. טוב, זה תלוי, זה תלוי במצבים שונים, אבל זה בדרך כלל בתוך 24 שעות. בסדר? אוקיי. עכשיו, 40 יום יותר מאוחר, יש שלב הנקרא יצירה, שהוא הריקום של האיברים, בלשון חז"ל, או היווצרות מערכת העצבים, בלשון הרופאים של ימינו. שלב שלישי נקרא יציאה. זאת אומרת, זה הלידה. עד כאן ברור? עכשיו יוצא, איך המשנה התחילה? על כוחך אתה נוצר. היא לא אומרת על כוחך אתה נפקד. כלומר, הגמרא, זה המשנה, מתחילה מהשלב השני. זה על כוחך. אבל השלב הראשון לא היה על כוחך. עכשיו, משעה שהייתה הפקידה, יש עכשיו כבר תהליכים ביולוגיים בלתי נמנעים. כמעט. לכן, משעה שאתה כבר ירדת אל הביצית המופרט הזאת, והחלטת לקשור את גורל נשמתך לגורל של, של הביצית הזאת, אז כבר הכל תפור. על כוח אתה נוצר, נולד, חי, מת, ולכן ממילא אתה עתיד לנין ורשבון. למה? כי אתה בחרת.
אפשר לשנות.
מה אפשר?
4 ימים, להתפלל.
זכר, נקבה. אז אני אמרתי, מי הנוצר ואילך? נוצר, אתה יכול... מי נוצר? זה על כוחך. כן.
40 יום זה החלטה?
כמה משנה
אם
יש
לך
נוצר כזאת?
אה?
למה
המשנה מנוסחת באופן כזה שהיה צריך שאני אתן את הפירוש? בגלל שזה מובא שם אחרי המשפט, ואל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לה. זה נאמר מצד היראה שם. יש משניות מצד האהבה, יש משניות מצד היראה. אבל גם כשהיא אומרת היראה, היא אומרת את האמת, רק בצורה מובלעת. בסדר? עכשיו, אני רוצה להוסיף, יש למשל ביטוי כזה, 40 יום לפני יצירת הוולד, אז מתי זה? זה הפקידה. יפה.
השאלה הייתה בנקודה הזאת לשאול, שבעצם לא יודעים הוא זכר או נקבה, אז איך אפשר לדעת מי הזמים שלו, זכר או נקבה?
לא, לכתחילה הוא או זכר או נקבה, אלא אם כן יש שינוי. עכשיו...
מהשנייה הראשונה
כבר... כן, זה תלוי אם זה קרומוזום XX או XY. נכון? אם זה קרומוזום X עם קרומוזום X, זה נקבה. אם זה X עם Y, זה זכר. נכון? וזה כבר מהשנייה הראשונה, אתה יכול לדעת. כן. אלא אם כן, קוראים... יש כל מיני תהליכים הורמונליים שיכולים לשנות את זה. אבל סתם ככה וככה.
אז אין מה להתפלל
על זה. יש מה להתפלל, אמרתי, יש תפקיד, יש תהליכים הורמונליים שיכולים לשנות. כן.
לא מוכיח שכל התנאים הראשונים של האדם הם גם
חירים.
כלומר, לכאורה זה נראה שיש מצב
התחלתי. שאומרים
האדם, תקי תורליבי. תקי עולים, כן? או שתיברי ככה, או שבכלל לא. אבל יש לך רק אופציה אחת. זה לא שהוא בא לעולם ואומרים לו, אולי אתה רוצה גוי, אולי אתה רוצה יהודי, נותנים לו קר.
למה לא?
פותחים לו באסטה כזה.
למה לא? למה לא? אני לא מקבל את זה. כלומר, אתה אומר שלשון המאמר של חז"ל לא מראה שיש לו אופציות שונות. כלומר, יש לו רק אופציה או להיברא או שלא להיברא, אבל מה להיברא זה כבר קבוע. זה נכון שלשון המאמר לא מכריח מה שאני אומר, אבל ככה הרב קוק הבין לפחות, באיגרת רשפי ג' שבעצם יש מה שנקרא בחירה כמוסה שבראשית ההוויה. כלומר, לפי הרב קוק, הבחירה החופשית האמיתית היא לפני הבריאה. ככל שאנחנו מתקדמים, מצטמצמים מרחבי הבחירה החופשית. ואנחנו רואים, כן, שרוב בני אדם בחרו להיות גויים ולא להיות יהודים. עכשיו, אני רוצה להוסיף על זה עוד נקודה. על כוחך אתה חי. זה תלמידי הגרא אומרים. על כוחך אתה חי, אז מה היית רוצה? היית רוצה מה? לא לחיות. מגיע הזמן למות, על כוחך אתה מת. סימן שאתה לא רוצה למות. אם כן, לא על כוחך אתה חי. אם כן, על כוחך אתה עתיד, תן דין ורשבון. כן, בבקשה.
אם בחרת להגיע לעולם הזה,
כן. אני לא הבנתי את
השאלה.
אחרי שבחרתי להיות כאן, אין לי בחירה לא לרצות להיות כאן. אני יכול לבחור, לקטר על זה.
אבל למשל מישהו שחוזר בתשובה,
כן.
איך יכול להיות שהוא בחר במהלך החיים לחזור בתשובה, אם הוא בחר כבר מראש להגיע לחיים האלו, כבר מראש היה בוחר את זה?
לא, הוא בוחר את נתוני הפתיחה, מה שנקרא.
מה?
הוא בוחר את נתוני הפתיחה. זה כמו שאומר, אתה רוצה לשחק שחמט או לא? אתה יכול להחליט, אני לא רוצה לשחק שחמט. החלטת לשחק, יש כבר כללים. איך תיראה המשחק? כבר תלוי בך. כן, יש פה שאלה. על כוחך, עדיין זה לא רצוני, אלא רצון הוריי. לא. ההורים רצו להביא ילד לעולם. הם לא שולטים על הנשמה שלו. איזה נשמה תרד? אמנם זה סוג הנשמה, זה תלוי בטהרתם וכוונת ההתקדשותם של ההורים, זה נכון. אבל האם הוא יבוא או לא יבוא? מתוך כל מיליארדי הצדיקים שעשויים לרדת לעולם הזה, האם הם יזכו שצדיק פלוני ירד דרכם? זה לא תלוי בהם. כן.
גר שהתגייר.
כן.
אפשר להגיד על כורחו? רצונו.
על כורחו? מה זאת אומרת רצונו?
הוא רוצה להתגייר.
גר שמתגייר הוא רוצה להתגייר, זה נכון. לא דיברתי על כורחך אתה מתגייר.
לא.
זה לא כתוב במשנה.
גר שהתגייר, הוא יהודי.
נכון, הוא יהודי.
ועוד בין המשנה הזאת, על כורחך אתה
רוצה? אתה שואל מאיפה באה הנשמה שלו?
כן.
כתינוק שנולד. כלומר, עכשיו הוא נולד.
כמו שהיה במעמד הסיני, הנשמה שלו?
הנשמה הייתה במעמד הסיני, והוא עצמו לא היה שם. זאת אומרת. אני לא, אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. כשגוי מתגייר, זה לא יהודי שהיה. בריאה חדשה. זאת אומרת, אז יש לו בעיה. הנשמה שלו היא נשמה של גוי. איך הוא יקנה עכשיו נשמה של יהודי?
אחרי שהוא תובל, אז בא
לו נשמה. אז מוציאים לו מהאפסנאות של בית הדין. יש נשמות מיוחדות שעומדות בסטנדביי לאנשים כאלה. זה הנשמות של הגרים העתידים להתגייר שהיו בהר סיני. אומרים לו, אין בעיה, אל תדאג, תיכנס למים, זה לא כואב. מוצאים לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, מכניסים לך נשמה חדשה. כמו סיפולוקס. זה מראה שיש לך גיל מסוים. אתה יודע מה זה סיפולוקס? מה אתה רואה?
מי
שהתחתן
פעם
בפני 40
שנה,
אני מקבל 50 סיפולוקס. נכון, פעם זה היה ככה. כן. היום אף אחד לא יודע מה זה סיפולוקס. אולי יש איזה חנות בירוחם צריך לחפש, יש מישהו שעדיין מייצרת. כן. בלי שום פגיעה באנשי ירוחם שאני מאוד מעריך. כן. אז מה אתה?
נשמוד ישראל.
כן.
כתבות מתחת
לזה. נכון, בדיוק.
זאת אומרת שהן כבר קיימות.
נכון, נכון.
זאת אומרת, יש כבר, זאת אומרת, כשאתה אומר, זאת אומרת שאני בוחר, מה הכוונה שאני בוחר? האם זה הנשמה בוחרת?
אתה שואל על המאמר של חזל. איך יכול להיות שאתה אומר לדעתן נבראו ששאלו אותה אם רוצים להיברא, הן כבר נחצבות מתחת כיסא הכבוד. נכון?
לא, לפי מה שאלה אומר, שאני בוחר בעצם מה להיות, יהודי או גוי.
הבנתי. אז אתה שואל, לכאורה, הנשמות האלה כבר קיימות מלכתחילה, נחצבות תחת כיסא הכבוד, עומדות שם, אז מה בכלל יש לבחור אם להיות יהודי או גוי? אז הבנתי את השאלה שלך נכון או לא?
כן.
יופי. התשובה היא שהבחירה היא האם להיות מהנשמות הנחצבות תחת כיסא הכבוד או לא, זה עוד לפני כן. הבנת מה שאני אומר? השלב הזה של הבחירה הוא לא בזמן שהם תחת כיסא הכבוד נשמות ישראל, אלא עוד לפני היותן. כי תחת כיסא הכבוד זה נקרא עולם הבריאה, אצל המקובלים. והגמרא אומרת, שאל אותם אם רוצים להיברא. אז סימן שזה שלב קדום לשלב ההוא. ושם אני יכול לבחור מה להיות.
זמן קדום יותר?
כן. אפשר לקרוא לזה מונחים של זמן. רובד קדום יותר. כן.
את מי שואלים אם אתה עדיין לא אתה?
זו שאלה יפה. את מי שואלים אם אני עדיין לא אני? כלומר, מי הייתי לפני שהייתי אני? מי אני? מה אני? אתה רוצה תשובה?
כן.
זה כמעט סתרי תורה, אבל אפשר להגיד. התשובה היא שאני הייתי חלק מהרצון של הבורא. במילים אחרות, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא שאל את עצמו. נכון? טוב. בבקשה. אי אפשר להסביר את זה אחרת. כן, מה טוב?
שווה גרשי מתגייר. אז בעצם הוא זהו. זאת אומרת, חלה לפני שהוא נוצר הוא פחות.
לא, לא, לא.
עכשיו
הוא חלק. לא. הגרשי מתגייר לא חוזר בו. אלא הוא רוצה עכשיו לשדרג. כלומר, כמו ש... בוא נדבר לך משהו. רגע, אדם לא בחר להיוולד בן 15. נכון? אדם בוחר להיוולד בגיל 0, תינוק.
בוחר את זה?
ודאי. ברור. זאת אומרת, שאני בחרתי להגיע לעולם הזה, אני לא רשאי לבחור להיכנס לאמצע החיים. אני נכנס לתחילת החיים. אז זה דבר, הגוי הזה, יום אחד, אז הוא בחר באמת להתחיל כגוי. מי אמר שהוא לא רוצה את האופציה להיות יהודי? הרי עצם זה שאדם הוא גוי, זה נותן לו את האופציה להיות יהודי. זה חלק מהתפריט. מה זה דחוק? לא, למה זה לא דחוק בכלל? זה חלק מהתפריט. כלומר, גוי שאוכל תפוח אדמה, הוא חוזר בו? מהאפשרות לא לאכול תפוחי אדמה. הרי כשאדם נולד, יש לו אפשרות שהוא יאכל תפוחי אדמה וחייב, יש לו אפשרות גם שלא יאכל לעולם תפוח אדמה. נכון? עכשיו, יום אחד הוא אוכל תפוח אדמה, סימן שהוא חוזר בו? לא, הוא מימש את אחת האופציות שכלולות בעובדת היותו אדם. כמו כן, ברגע שאדם מתגייר, הוא מממש את האופציה, אחת מן האופציות האפשריות שיש לאדם, שזה להתגייר.
זה לא דומה.
ודומה ועוד איך.
זה לא, בגלל שהתכלית של העולם זה בעצם לעבוד את השם. וגם הוא יודע את זה כשהוא נוצר. נכון?
הוא יכול לעבוד את השם בתור גוי, יכול לעבוד את השם בתור יהודי, מה הבעיה?
זה בדיוק עניין. שאם אתה חושב עבודת השם, ובוא למפרע נודע, דבר שהיהדות זה יותר טובה.
מי אמר שזה יותר טוב? זה בדיוק מה שאני שואל אותך.
לא, אז...
כלומר, על דעתך...
עובדה שהוא עשה מעשה, השתדרג.
לא, הוא החליט שלממש את אחד מהמסלולים העומדים בפני האדם הגוי.
יופי, אדם הוא לא בקיש את זה
מלכתחילה. כי הוא לא רצה, הוא רצה להתחיל כגוי. הוא רוצה אולי, אולי הוא חושב שזה יותר טוב להיות גר מאשר להיות יהודי מלידה.
מה
זה
הוא חושב? מי זה
אותו
אחד שחושב?
לא יודע, זה הרצון, כן, כן, נכון. יש, למה? לא נכון, אם המסלול הזה של הגיור קיים, סימן שיש לו משמעות. מה המשמעות של הזהות הגרית? אתה שואל פה שאלה רחבה מאוד שמחוץ לפרק, אני אגיד לך בקצרה, רק שלא תמשוך אותי לעוד נושא, בסדר? עשינו עסק. כן, המשמעות של הזהות הגרית זה דווקא יסוד האחדות. יש פה חוליית קישור בין ישראל לעמים, שזה גילוי ייחוד השם, לכן השם אוהב גר דווקא. לא, הקדוש ברוך הוא לא אומר את זה. זה ישראל אומרים את זה. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב גר, לא במקרה. מה? אל תסבך אותי, אני עכשיו לא רוצה להתחיל לפתוח את הנושא. יכול לפתוח את הנושא, אבל זה לא הנושא כזה, דרכי לך, מה, אני לא יכול. זה כבר יש מערל, אנשים עכשיו יתלוננו, יגידו לי עכשיו, מה קורה, למה אתה לא ממשיך את הפרק? רגע, מה השאלה? שלום רב לרב, למה כדאי לרדת לעולם? נראה שיש בזה הימור, אפשר גם לקלקל, תודה, אלחנן. נכון, זה לא כדאי.
פעם בא שישלום, כן.
עכשיו אני רוצה אולי באמת להתרכז עם השאלה של כדאיות של יהודי וגוי. אז למה? אנחנו משוגעים שבחרנו להיות יהודים? אלא צריך להבין משהו. להיות יהודי זה לא בשביל שזה כדאי. זה לא בגלל שזה כדאי, אלא זה בגלל שזה אידיאל. ולכן, תמיד אני רגיל לשאול את השאלה, האם כדאי להיות אידיאליסט? התשובה היא שאידיאליסט לא שואל שאלה כזאת. כי ברגע שהוא שואל שאלה של כדאיות, זה כבר אינטרסנט. לכן, אנחנו, קצת כאלה עם ג'ננה, לא יודע, אתם משוגעים כאלה, רוצים לעשות רצון השם, אידיאל של קידוש השם בעולם. לכן בחרנו להיות יהודים. ועל זה אנחנו אומרים, בהלל, לא לנו השם, לא לנו. זה לא בשבילנו שאנחנו פועלים, כי יש עמך. כן, בבקשה.
רציתי להוסיף שלפעמים ישראל שעובר כרת, אז הוא בא וגלגול אחר כך בית האורגון.
כן, נכון.
ואז גלגול אחר כך הוא יכול לשוב ועוד פעם לעם ישראל, והמשמע שלו מרגישה כאלה געגועים, שבעצם הוא היה גוי, אבל הוא גיש שזה לא היה קשור אליו.
קיצור, סיבוכים. כן.
זה רציתי לענות לעת,
לפעמים... לפעמים, זה לא תמיד ככה.
כן, לפעמים זה אפשרות, אתה שומע? למישהו
מישראל
שעבר
כרת,
גפר
וגלגול
אחרי זה
התגלגל
בתור גוי,
ויש לו אפשרות
גלגול אחר כך לחזור
בתור גוי.
אנחנו לא
אבל...
לא
תמיד זה ככה.
לא,
גם
לא.
אם זה נכון, זה לא תמיד
ככה.
טוב. כן. דבר.
אם הגוי יכול להצטרף למרודן, למה יהודי לא יכול
לצאת למרודן? אני מציע ככה, שלא ניכנס עכשיו לכל הנושא הזה. לא, באמת, אני ביקשתי, התחננתי, שכשנפתח את הנושא של הגיור וזה, שלא נתחיל עכשיו לפתוח אותו כולו. כי אני רוצה להתקדם במערל. אני יכול? בבקשה. טוב. עכשיו אני ממשיך. עד כאן זה היה בעצם ההתמודדות של המערל עם השיטה הרציונליסטית, בזה שהוא אומר, יש הרבה מצוות שאתה אפילו לפי השיטה השכלתנית מוכרח, מוכרח, להניח שהן מסייעות לאדם לקנות דבקות אלוהית. וכן המצוות שלא נדע טעמם. כאן זה נקודת השבר, עם השיטה האחרת. וכן המצוות שלא נדע טעמם באיזה צד הם הצלחת נפשו, ויקנה בהם הצלחה עליונה. כבר אמרנו כי המצוות האלו ראויים לאדם, מצד כי המצוות כולם שכליות אלוהיות. שכך סידר השם יתברך לא מה שחייב שכל האדם, רק מה שסידר, השם יתברך בחוכמתו. ולכן, הדבק במצוות, דבק בשכלי, והוא השכל האלוהי העליון, ועל ידי זה יש לו דבקות בו יתברך, מוצאים אותו מן הטבע המשותפת. ובזה נפשו צירופה. ואז דבק בו יתברך. רגע, רגע, שנייה. לפי, אם כן המערל, גם מצווה שאתה לא יודע את טעמה, היא מדבקת אותך בקדוש ברוך הוא. למה? כי עצם זה שהיא מתאימה לסדר העולם הפנימי כפי שהבורא קבע, זה בעצמו מדבק אותך. בין שאתה משכיל את עניינה של המצווה הזאת, בין שאינך משכיל. מה שאלתך? איך הרמב״ם יסביר את המצוות השמיות, כלומר הלא שכליות? כן, איך הוא יסביר את זה? אז הרמב״ם אומר שבאמת המצוות האלה אינן מקדמות אותך, אלא אם כן אתה חוקר את טעמן. אפשר לחקור את טעמן, כלומר לפי הרמב״ן, מצוות שלא נדע טעמם, אין הכוונה שלא נדע טעמם לעולם, אלא זה דורש מחקר. כן, למשל, מצוות כלאיים. יש איסור לעשות כלאיים, סדחה לא תזרע כלאיים. מסביר הרמב״ם, חקרתי, למדתי את ספרי עובדי עבודה זרה הקדמונים, וראיתי שהיה מנהג לזרוע כלאיים כדי להביא ברכה לשדה אצל הגויים, ולכן התורה שרצה להרחיק אותנו מדרכיהם של הגויים, אמרה אל תעשה את זה. עכשיו אני כבר יודע. כלומר, עצם הידיעה ש... זריעת הכלאיים, יש לה מקור אלילי, זה כבר מזכך את נפשי, כי זה מרחיק אותי מעבודה זרה. אבל זה דורש מחקר. בסדר? המשך על כורחך. אם שאלו אותי בתור חלק מהרצון האלוהי, אז למה אני צריך לתת דין וחשבון? עד רבה. אתה צריך לתת דין וחשבון, כי אתה ביקשת. אתה הסכמת לשחק את המשחק הזה. אומרים, אתה רוצה לשחק או לא? הם רוצה. אתה רוצה? יש גם כללים. פשוט. טוב. וראויים, אני ממשיך במערל, מעשה האדם בפרט להוציא את האדם מן הטבע החומרי. וכמו ששאל טורנוס רופוס הרשע לרבי עקיבא, במדרש תנחומה, פרשת הזריע. איזה מעשים יפים יותר, מעשה השם יתברך או מעשה האדם, כמו שהתבהר למעלה, שישיב, למעלה זה בפרק רביעי, אני חושב משהו כזה, או חמישי. שהשיב רבי עקיבא אליו שמעשה האדם יותר נבחרים מן הטבע. וכמו שירחנו למעלה כי האדם הוא על הטבע, ומה שיש לו נפש אצולה מן העליונים. ושוב, אז ממילא, לא יקשה אליך. לא יקשה כלל. איך אפשר שיקנה אדם הצלחה עליונה על ידי מעשה המצוות? כי אין מעשה האדם מעשים טבעיים, אבל מעשים הם על הטבע. כלומר, מעשה המצוות זה מעשה רצוני, שהוא נאמנות לציווי, שהוא חיצוני לטבע. ולפיכך, על ידי מעשים אלו, דבק בסדר השכלי, ובזה הותרה שאלתם לגמרי. איך אפשר שיקנה האדם המדרגה הרוחנית על ידי המעשים הגשמיים? כי לא כמחשבותיהם מחשבותינו, כי אנחנו אומרים כי הנפש הזאת היא הצולה מן השם יתברך, והיא בת מלך שנישאה לעירוני. כלומר, הולכים לפי השיטה הטוענת שהנפש היא מלכתחילה הצולה מן העליונים. ומפני שעומדת בחומר צריכה השווה אל המלך, שהוא אביה, ואין צריכה השלמה אחרת. כלומר, היא לא צריכה השכלה בשביל לשוב אל בית אביה. היא צריכה פשוט להידבק בדרכי אביה. ועל ידי המצוות היא שווה אל בית אביה שאין חסר לה רק זה, אחר שהיא בת מלך בעצמה, כי המצוות שהם הסדר השכלי מוצאים אותה אל הפועל עד שתצא מן החומר המוטבע ושווה אל בית אביה הוא המלך העליון, כמו שאמרנו. מה זה הביטוי הזה בת מלך? זה בספר קהלת נאמר גם הנפש לא תמלא. מה זה הנפש לא תמלא? אז המדרש, מדרש קהלת רבה, אומר שיש יש לנפש, הנפש היא כמו בת מלך, שנישאה לעירוני או לכפרי. הכפרי הזה הוא אדם מאוד נחמד, מאוד אוהב את בת המלך. אבל היא, יש לה גינונים אחרים לגמרי מחיי הכפר. אז הוא מאוד אוהב אותה, אשתי היקרה, הביתי לך תפוחי אדמה מהשדה. שאני גדלתי בעצמי, הנה צריכה רק לנקות את הבוץ, הכל יהיה בסדר. והיא בוכה בפנים, כי הרי היא לא רגילה בכלל לגעת בתפוח אדמה לא מקולף. כן? אז זה קשה לה. אז אפילו מביא לה כל מעדנים שבעולם אינם טובים לה, למה? מפני שהיא בת מלך. ככה ביטוי. גם הנפש לא תימד. זאת אומרת, יש איזה תסכול מתמיד של הנפש בעולם הזה, איזו תחושה של זרות בעולם הזה.
גם בתהילים, כל כבודה בת מלך נימה.
כל כבודה, בת מלך ונימה, נכון. לא, שם זה לא נאמר על הנפש שם כל כך, זה נאמר על בת מלך כפשוטו. מה?
שם על הצניעות.
כן, אבל זה נאמר על בת מלך כפשוטו, הבת של מלך צור שם. כן, אפשר לדבות את זה לבריאות, לנשמה, כן. אבל בקהלת זה ממש על זה נאמר. גם הנפש לא תמלא, כן.
אז גם לצד של הנפש נמשך חיצר. מה זה הצד של הנפש נמשך חיצר, אם בסופו של דבר?
מה זה היצר הרע?
רוצה ללכת.
נכון, אז זה כבר דיברנו על זה בפרק א', נכון? זה לא זוכר?
אני לא
יודע. זה לא בסדר. טוב, בפרק א', לא זה בסדר. בפרק א' למדנו שיש באדם עוד דברים. מלבד הנשמה העליונה, הצולה מקודש, יש לו גם יצר הרע. יצר הרע זה הנפש, לא הנשמה. כלומר, זה המעורבות שלנו בטבע. וזה פועל בפי כללים אחרים לגמרי.
עניין המצוות ומטרתן, כלומר, לדעת מי שאומר שאנחנו צריכים להתעלות מעל מדרגת הבהמתיות, אז חייבת להיות איזושהי כוונה מרוממת במצוות, ולא להפוקי מהעבודה זרה.
נכון.
לעומת זאת, מי שאומר דווקא שהיום הוא רק לא יכול להתעלות חילוך, זה בכלל אפשר להבין שזה להפוקי מעבודה זרה, כי אז אנחנו רק...
אני לא מבין אותך, יש עשה. להפוקה מעבודה זרה זה לא כוונה נמוכה. להפוקה מעבודה זרה, אדרבה, זה מטרה עליונה. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת אומרת, הידיעה היותר עליונה של האלוהות, לפי הרמב״ם, זה דרך השלילה. אז אם אני שולל עבודה זרה, הגדרות חיוביות של האלוהות, אני דווקא דבק בעליונות. זה יסודה של התורה. בסדר?
כלומר, אם אני לא מתייחס לעבודה זרה, ואז אני עובד
במדרגן. נכון. אפשר לומר. טוב. אגב, יש פה שאלה. מדוע שלא תהיה דבקות נצחית דרך, באמת דרך ההשכלה? או דרך האומנות? יש אצל האומנים הגדולים איזה מין רגישות לעולם העליון. לא אצל כולם, אבל יש אומנות. כזו. כן, למשל, כמו שהרב קוק אמר על רמברנט. שהוא... קלט את מה שנקרא האור הגנוז. רמברנט לא היה יהודי כל כך, אבל הוא קלט את האור הגנוז. זאת אומרת, יש שייכות כזאת. אז אולי יש עוד צינורות, אבל זה נדיר. טוב, זה אני קצת משלים את דברי המהר"ל. היה בזמנו של המהר"ל חכם גדול, בעל ספר כלי יקר על התורה. מכירים כלי יקר? מה אתה ממשיך? השם שלו היה הרב שלמה אפרים לונשיץ, או ליפשיץ, ליפשיץ. והוא כתב ספר כלי יקר על התורה, יש שם דברים עמוקים מאוד. בתחילת הספר בראשית, הוא הרבה פעמים עושה העמקות דרושיות דרך הפרפרזה של דברי רש"י. כלומר, רש"י אמר, בראשית ברא אלוהים, מה יש ברש"י? מה זה ברש"י? היי, מה אתה אחר? אתה יוקר? אתה סליחות, בטח. לא, טוב. זה הסליחות. מה? זה עוד בלי הסליחות, אני הסליחות. איי, איי, איי. אפשר לישון אחרי הסליחות, אתה יודע. עכשיו אני 10 דקות אחרי הסליחות, אתה חלקם חדש. כן. עבריות. מה? כן, כן, כן.
זה
עבריות,
צריך לעשות
להגיד
סליחות
עוד
פעם, כי
הם
הרים?
כן. כן, הבנת אותי. כן. אז, בראשית ברא אלוהים. אז רש"י הסביר מה זה בראשית, מה זה בראשית? בשביל ראשית, בעבור ראשית, ברא אלוהים. ומי זה הראשית, לפי רש"י? רש"י נותן שני פירושים, תורה וישראל. אז יוצא שצריך לקרוא, ככה מסביר הכלי יקר, את המילה בראשית, לקרוא אותה בית ראשית, כאילו יש שתי ראשיות, התורה וישראל, ברא אלוהים. אז איך נבין את הפסוק עכשיו? אומר הכלי יקר, שבעצם כוונת הפסוק היא להגיע למילה השלישית. איך אני מגיע לאלוהים? אומר לך, הכתוב יש לך שלושה כיוונים אפשריים. שניים הנקראים ראשית, ועוד אחד הנקרא ברא. על ידי בית ראשית וברא, אתה יכול להגיע לאלוהים. מה זה הברא הזה? אז אולי יש פה כלי יקר? יכול להיות. מקרות גדולות בראשית יש פה? יש, יש, הנה. מה נאמר? מקראות גדולות, בראשית, כלי יקר. הוא אומר, מן הראוי היה להתחיל את התורה בשם אלוהים. כן? הרי הוא הנכבד. אז יצא להתחיל, אלוהים. מה אתה אומר בראשית ברא? מסביר כלי יקר, אתה לא יכול להגיע לאלוהים בלי בראשית ברא. ואז הוא מסביר את זה ברחבה, אני לא קורא לכם את הכל, כי זה ארוך. אבל הוא אומר כך. בשביל התורה וישראל שנקראו ראשית וכו'. רצה לומר, לפי שאי אפשר להכיר מציאות השם יתברך, קים על ידי התורה וישראל. טוב, זה הדתיים אוהבים את המשפט הזה. אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא? תלמד תורה, תדבק בעם ישראל, תגיע. זה הדתיים אוהבים, נכון? אני אומר, ויש עוד דרך שלישי. כלומר, לא התורה ולא ישראל. יש דרך שלישית. אבל אין כל אדם יכול לעמוד עליו. כלומר, זה נדיר שמצליחים להגיע בדרך הזאת. אבל זה קיים. והוא, להכיר מציאות השם יתברך מתוך החקירה וידיעת כל הנמצאות שבכל שלושה עולמות. וזה סדרם. מתחילה צריך החוקר להתבונן במהות הנמצאים שבעולם התחתון, כי היא החקירה הקלה שבעולם. כלומר, אתה צריך ללמוד כל מה שיש בכדור הארץ. זה לא בעיה, תיקח 3-4 אנציקלופדיות, תלמד אותן עד תומן, תזכור, אתה תדע. ואחר ידיעת מהותם, יתבונן גם במהות הנבראים שבעולם האמצעי, שהוא הכוכבים. אסטרופיזיקה, אין בעיה, יש לך מיליארדי גלקסיות, תלמד את זה. היום יש התקדמות גדולה מאוד בתחום המדעי בדבר הזה. ומשם יעלה דרך סולם השתלשלות המדרגות לידיעת מהות העולם העליון. המלאכים, הנשמות, העולמות, הספירות. אולי תגיע לזה מתוך החקירה המדעית. ומשם, עוד פעם, יעלה. לידע ולהשיג כי יש אלוה נמצא רוכב על כולם, אשר סדרם על זה האופן. כמראה אשר ראה יעקב בארבע שליבות הסולם, שהיה מוצב ארצה, היינו השגת העולם התחתון. וראשו מגיע השמיימה, זהו העולם התיכון. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, זהו העולם העליון. והנה השם ניצב עליו, כי אז השיג על השלמות מציאות השם יתברך. אמנם, דרך חקירה זו, מה? נראה, אני לא יודע, אני לא קראתי אותו. אם אני אקרא אותו, אני יודע, זה נכון מה שאתה שואל. אמנם, דרך חקירה זו, לא רבים יחכמו לבוא בסוד אלוה, מתוך היות האדם עובר בעמק אחור, העולם החומרי הזה. כלומר, אתה עלול להיתקע באמצע. אתה תהפוך מקסימום לפנתאיסט, כמו ספינוזה. ספינוזה הכיר את שלושת העולמות, ולא הכיר שיש אדון רוכב עליהם. הוא איננו מכיר בטרנסנדנטיות של האלוהות. ואז הוא הופך להיות אפיקורוס מושלם, כמעט כמו כל הפילוסופים מהבחינה הזאת. על כן, די לאדם כשישיג מציאות השם יתברך מצד הקבלה כאמור ומצד התורה כאמור, שזה ישראל והתורה. כלומר, אפשר להתאמץ. יש אנשים גדולים בעולם שהגיעו לזה, לדעת אלוהים מתוך הטבע. אבל הם יחידי יחידים, ולכן על מנת להקל להמון הרב, ניתנה התורה וניתן עם ישראל, שהם מוסרים את הידיעה שבראשית ברא אליהם. מובן? כן, בבקשה. יש בתורתו של הרב אשלג, בספר מתן תורה, הוא מסביר גם כן, שדת אלוהים זה בשני מסלולים, הוא קורא לזה. תורה וייסורים. אז אדם יכול לבחור דרך התורה או דרך הייסורים. החקירה המדעית, הפילוסופית הזאת שמדבר עליה, זה נקרא דרך הייסורים. רגע, יש פה שם מישהו ששואל. אתה אומר, מה ההבדל בין העולם התיכון לתחתון? ששניהם גשמיים. א', אתה צודק, רואים שמה בכלי יקר השפעה של הפיזיקה הישנה, שעדיין סברה שהחוקים הפיזיקליים של העולם האסטרונומי שונים מן החוקים של העולם התחתון. אבל גם, לפי המדע של ימינו, שהעולם העליון מתנהג לפי אותם חוקים פיזיקליים, יש שמה יותר הרמוניה, פחות סיבוכיות מאשר בעולם הביולוגי. לכן גם מחלקים את הלימוד של הנושאים האלה למחלקות שונות. בסדר? כן. גם אם ההכרה לגבי הזמן בקיום העולם, הוא הגיע אלינו רק מהחקירה האסטרונומית. הוא אומר גם כן, שיש הרבה דברים שהגיעו אלינו בהבנת העולם, דווקא מהחקירה האסטרונומית ולא מהעולם התחתון. הדברים היותר בסיסיים, כן, כן, כן. בבקשה. אתה שואל אם דרך הטבע עדיין אין ספק כלשהו.
נראה שאין ספק בכלל, כי הקנית את זה בדרך של
אילו עצמך. אולי ההפך. כלומר, מה שאתה אומר כאן זה השיטה של דקארט. היה פילוסוף בצרפת, דקארט, הוא אמר שיש לו ראיות שכליות למציאות השם וכדומה. בסדר? הוכחות ספיקולטיביות. הוא אמר זה יותר טוב מן המסורת. אבל יש רק בעיה אחת, שכל הראיות האלה, מה הן מוכיחות? הן מוכיחות שהמוח של דקארט בנוי באופן כזה שאצלו זה ודאי. מה שאין כאלה נבואה, שהיא חוויה בלתי אמצעית. כשאני נביא, אני יודע. כן?
אבל אם אתה ישראל, זה העניין. לא אם אתה נביא, אם אתה ישראל, אז בהסבך מה אתה יודע? לא יודע בידיעה.
זה מסורת ודאית.
מה?
זה המסורת, מה שקורה לזה. כן. המסורת זה גם סוג של ודאות. אם המסורת אמינה. צריך לברר את אמינותה של המסורת.
אבל זה לא סוג.
למה? אם יש לי מסורת אמינה, זה ודאות? כן, מה?
מי שלמד את העולמות,
אז אתה
לא יכול להפריך את הטענות שלו.
מי שלמד מה?
אני אומר, מי שלמד את העולמות, אתה לא יכול להפריך את הטענות שלו, הוא לא יקול למה שהוא אומר, זה מוצג יותר.
אתה אומר שמי שלמד את העולם זה יותר מוצק אצלו. לא מדויק, זה אולי לפי המדע של פעם. היום החקירה המדעית משאירה מרחב מאוד נכבד של ספק. כן, בבקשה.
לבילם להגיע מה שהגיע, דרך
יסורים? כן, אפשר לומר.
דרך יסורים?
כן.
איך?
זה, עצם זה שהגישה של בלעם אל האלוהות איננה ישירה, לא פנים בפנים, זה עצמו היסורים. אם אני מדבר איתך מאחורי מסך, זה יסורים. יש מדרגות של יסורים. זה כמו שלמשל הגמרא אומרת, מה זה יסורים? שאדם רצה להוציא מטבע, כן, יצא לו מטבע אחר מהמטבע שהוא רצה להוציא. לא, זה נקרא יסורים. אז זה יסורים. לא אמרנו איזה מדרגות. כן.
אני רוצה
להשאול
משהו
פה כאלה
מסך. מה יותר חשובה? לא המסך.
אתה אומר שזה יותר טוב להתאמץ.
הקנייה האמיתית היא בהתאמצות.
אז תתאמץ. תתאמץ. זה עניין של אופי, יש אנשים שאוהבים דווקא שזה ילך קל, אתה יודע, כל הטכנולוגיה, אומרים, היא פרי העצלות. למה? האדם הקדמון היה תוכן את החיטה עם אובניים. אבל איזה קשה. הייתי רוצה לנוח. יום אחד הסתכל על זרם המים שיורד מן ההר, אמר, וואו, זה יפעיל את הגלגל. כן, התאמץ, חשב את זה, עכשיו יש לו ריחיים מכוח הזרם. עכשיו יכול לנוח. זאת אומרת שהקדמה באה דווקא מתוך העצלה. נגיד, איך אומר, לחסוך תיקים. יש דברים אחרים שאפשר לקצור.
יש השגות אחרות בהמשך.
טוב, עד כאן להיום, שלום. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת.